הרב בני לאו, יהושע, פרק כ"א.
חילקנו את ערי המקלט בפרק הקודם בפרק כ', ועכשיו אנחנו פתאום נמצאים באיזושהי תמונה חדשה שניגשים ראשי אבות הלוויים, אל אלעזר הכהן, אל יהושע בן נון ולראשי אבות, תמיד אל ההנהגה המשולשת הזאת. הפעם ראשי אבות הלוויים, שימו לב, כאילו נגמר הכל, נגמרה חלוקת הארץ, כל שבט מצא את נחלתו, חילקנו ערי מקלט כי אנחנו אנשים מאוד רציונליים, וכל אחד נתן את חלקו. פתאום מגיעים הלווים, ראשי אבות הלווים, ואומרים אל ההנהגה, תשמעו, השם ציווה ביד משה לתת לנו ערים לשבט ומגרשיהם לבהמתנו. סליחה, אתם זוכרים אולי, אבל שבט לוי אין לו חלק ונחלה עם ישראל, שבט שלם, שכחו אותם. מישהו שכח אותם בבית, חילקנו את הכל, כל אחד הלך למקומו, ואיפה אנחנו? אומרים הלווים, אנחנו דורשים את הערים לשבט, שזה ממש נדלן, אנחנו צריכים מקומות לבנות בתים, ואנחנו צריכים מסביב עוד מגרשים בשביל המקנה, בשביל כל מי שאיתו אנחנו צריכים. אנחנו משפחות משפחות, אין לנו איפה לגור. דבר מדהים, אנחנו כבר לקראת סוף הספר, ושכחנו לטפל בלווים. יש פה משהו עמוק מאוד ביחס בין מתנת הלוויים, שכל שבט משבטי ישראל צריך לתת ללוויים, והמיקום שלהם בתוך הנחלה הזאת. בעצם מה שאנחנו מגלים פה, שנחלת הלוויים מגיעה אחרי שישראל נחלו את נחלתם. הלוויים זה כמו תרומה. אתה לא יכול לתת תרומה לפני שגידלת את התבואה עצמה. יש קודם כל תבואה, ומתוך התבואה נותנים את התרומה אל הכהן, או את המעשר אל הלוי. וכאן אנחנו בדיוק באותה תמונה. גמרנו, התנחלנו, כל אחד מצא את שבטו, כל אחד את נחלתו. עכשיו 48 ערי לוויים. יש פה פרק מרתק. שלכאורה טכני לגמרי, אבל כשנכנסים לתוכו, ממש מטיילים בתוך השבטים, ורואים את הפוליטיקה הפנימית, איך כל שבט צריך להוריד נתח. רק תחשבו על המועצה המקומית, שיש לה שטח של המועצה, ואז באים ואומרים, המדינה, כן, מי זה המדינה? המדינה זה אלעזר הכהן, יהושע בן נון, ראשי אבות המטות, יש איזה קבינט, שהוא מנהל את כל העסק, והוא פונה לכל ראשי המועצות, המקומיות, ואומרים, עכשיו אנחנו צריכים שאתם תפרישו נחלות לכל הלוויים. וכשאנחנו רואים, פתאום מגלים, למשל, ששמעון נותנים רק אחד ויהודה שלוש. אתם זוכרים ששמעון בלוע בתוך יהודה? אז זאת הפרופורציות. תספרו את שאר השבטים, תראו 4-4-4, ואני אעשה רק בתור חידה, כדי לא להכיל אתכם בכפית. תמצאו את השבט שנתן רק שלוש. שבט אחד. מכל השבטים נתן רק שלוש, ואז תשאלו את החידה הבאה, אז איך הגענו ל-48 ערים? אם אנחנו מדברים על שבט אחד שנתן שלוש, זה סתם חידה, אני לא נכנס לתוכה. אני רוצה דווקא להקדיש את הדקות האלה של השיעור לנושא הזה של שבט לוי. שבט, זה הזדמנות שלנו בכל ספר יהושע לטפל במעמד המיוחד הזה שנקרא הלוויים. הלוויים שבספר במדבר ועוד יותר בספר דברים, אנחנו מקבלים את הקול הצלול שהשם אומר למשה, הם לא יקבלו נחלה בארץ כי הם נחלתי. הם נחלתי במובן הזה שהם מעמיסים על כתפיהם את האחריות. אחריות למה? יש תורה בישראל. יש תורה שניתנת למקדש, והמקדש צריך להוציא אותו החוצה. תפקיד הלוויים זה להפיץ תורה ברבים. הפסוק בספר דברים שאומר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הוא בעצם שם החיים של עם ישראל. זה תו תקן להיות לוי. אתה חייב לקחת את התורה ולנדוד איתה מעיר לעיר, להפיץ תורה ברבים. ולהיות לוי זה בעצם להיות חייל מגויס בכל חייו. השבט כולו מגויס, זה צבא עילית. שהתפקיד שלו זה להיות צבא הרוח של ישראל, להיות אחראי על המקדש, אבל לא רק על המקדש, אלא על התורה שתצא מן המקדש ותתנחל בישראל. כאן אנחנו מבינים ש-48 ערים עם המגרשים, זה הפתרון המדיני, הפתרון הפוליטי, כדי שיהיה אפשר בכל שבט ושבט להקים מערכת חינוך. אתה נותן עיר, אתה נותן מגרש, אתה נותן פרנסה, אתה נותן כלכלה, ואתה אומר ללווים, עכשיו אתם תשרתו אותנו, כי אין לכם דאגה, כי הנחלה שלכם היא בעצם לא פרטית שלכם. אם אני מבין את זה נכון, המועצה המקומית שהפרישה את הערים ואת המגרשים אל הלוויים, היא גם אמורה לפרנס אותם, לחלקל אותם, ותמורת הפרנסה והחלקלה הזאת, באים הלוויים ועונים, כן, החלק שלהם הוא החלק המענה שהם נותנים לנו, את מערכת החינוך, את ההוראה, את החזקת מקורות הקודש, זה בעצם תפקידם של הלוויים. התפקיד הזה הולך ומסתבך ככל שההיסטוריה של עם ישראל מתקדמת. אנחנו שומעים ביקורת קשה ביותר על הלוויים בתקופת הנביאים האחרונים. ישנו ביקורת למשל שאומר הנביא מלאכי, אחרון הנביאים, שיחתם ברית הלוי, לא פחות. הוא מתאר את הלוויים בתור אנשים שלא עשו את מלאכתם, לא הפיצו תורה ברבים, אלא נכסו את התורה לעצמם. תזכרו שהסקטור שבתוך הלוויים אלה הכהנים. כאן בתוך הפרק שלנו זה באופן מאוד מאוד ברור, רואים את זה, שיש לנו את נחלת שבט קהת, ואחר כך אומרים הנותרים, כי זה הכהנים, בני אהרון הכהן, הם מקבלים את עיר המקלט של הרוצח, את חברון ואת מגרשיה, את יתיר, את אשתמוע, יש להם נחלות, הם כהנים ולווים, והם בגדו במשימה העיקרית שלהם, של יורו משפטיך ליעקב. הם לא קיימו את ה, נקרא לזה, את הברית, את החוזה, שלשמה בעצם השבטים הפרישו עבורם את הערים לשבט ואת, ואת כל השטחים. הרעיון הזה של שבט שלא עמד במשימתו, לא הפסיק אף פעם את הדמות הזאת שנקראת שבט לוי. שבט לוי המשיך להיות מבחינת האתוס, מבחינת הסמל, המופקדים על הנחלת התורה בישראל. איך אנחנו רואים את זה כשאין לנו מקדש, ואין לנו יותר את ה, באופן אמיתי את התפקיד של הלווים? יבוא הרמב״ם בספר בהלכות שמיטה ויובל, ויגיד לנו, אתם יודעים? שבט לוי היה בזמנו כמופקד, כשבט, כיחידה, נקרא לה גנטית, ביולוגית, של בני הכהנים, בני שבט לוי. אבל בעת שלנו, אומר הרמב״ם, זה לא שבט לוי בלבד, אלא כל אחד מבאי עולם. שימו לב, הרמב״ם פה הוא מאוד לא פרטיקולרי יהודי. הוא אומר כל אחד מבאי עולם שהבינו מדעו, שאדם הגיע לאיזושהי מושכלה, שהוא רוצה להידבק באלוהים, הרי הוא הופך להיות קודש קודשים, והשם הוא נחלתו. איזה ביטוי שאומר הרמב״ם על כל איש מבאי עולם שרוצה הופך להיות לוי. הדבר הזה הוא באמת אחד אולי הדברים המרתקים ביותר, שאנחנו בודקים מה המשמעות של להיות לוי, לוי, בן לוי, בזמננו שאין לנו נחלות, אין לנו את החלוקה השבטית הזאת. לאן זה לוקח אותנו מבחינה, אם תרצו, פוליטית, אם תרצו מבחינה רוחנית, איך אנחנו מיישמים את הרעיון הזה של הלוויים, יחד עם הדבר הזה שאומר, אתה חי בחברה שיש זכויות ויש חובות, לאן זה לוקח אותנו? הדבר הזה הוא, אני אומר אותו בזהירות, מכיוון שבעצם שבט לוי, על פי הלכות השמיטה של הרמב״ם, אבל גם על פי התורה באופן פשוט, אנחנו יודעים שהוא פטור מכל החובות של החברה האזרחית. הוא לא צריך לנהל את החיים הכלכליים, הוא פטור ממיסים, הוא פטור מעול החברה, הוא פטור מגיוס, הוא לא צריך ללכת לשום דבר שמסית אותו ממה? מן הקודש, שמסית אותו מעבודת האלוהים, שמסית אותו מהתורה עצמה. אם בן אדם הצליח להיבדל ולהיות קדש קודשים, אז הוא לוי. ואז תבוא קבוצה ותגיד, אנחנו הלווים. אנחנו יושבים יומם ולילה בבית מדרש, אנחנו נושאים על כתפינו את האחריות לתורה בישראל, ובהיותנו הלוויים, אז אנחנו לא הולכים לכל מה שהמשימות שאזרח רגיל בחברה צריך ליטול על עצמו. ככה נוצר האתוס הזה של בני תורה שבט לוי, ככה נוצר הרעיון הזה שיש יקראו לו השתמטות מהצבא, ויש יקראו לו מן האופק או מן הקוטב השני, יקראו לו התגייסות לצבא הלוויים. זאת היא תודעה. ובתוך הוויכוח הישראלי הגואה כל כך שמדבר על השתמטות והתגייסות, כדאי לשים לב לתודעה. כי קל מאוד להגיד, אתם סתם משתמטים, אתם פרזיטים, זה קל מדי. אבל כשאתה מבין מאיפה זה נובע, אתה מבין תודעה, אתה מבין את הרעיון הזה של שבט לוי, אתה פתאום קולט שיש אתוס מאחורי הדבר הזה. אפשר כמובן לדבר דברים רעים על האתוס הזה, אפשר להגיד שזה סתם איזה ניצול של כל מיני דברים, אבל כדאי בתוך הוויכוח הזה לעמוד ולהגיד את הדברים בקול רם, שיש כאן תודעה של אנשים שאומרים, אנחנו נושאים על גבינו את תודעת הלווים.